שלום, ערב טוב. בסופה של הפרשה כתוב, ואלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה ושלושים שנה ושבע שנים. הגמרא במגילה דף י' ז' שואלת, למה נמנו שנותיו של ישמעאל? מסביר רש"י, מה לנו למנות שנות הרשעים? מה זה מעניין אותנו? הרמב"ן בפרשתנו אומר שבאמת נמנו שנותיו של ישמעאל לא בגללו, אלא סיבה ראשונה להודיע כי זרע צדיקים יבורך. הקדוש ברוך הוא ברך את אברהם אבינו והברכה שלו התקיימה. יש לו ילדים, והתורה מספרת על החיים שלהם ועל אורך שנות חייהם. זה כדי לספר על ברכת השם לאברהם שהתקיימה. או, אומר הרמב"ן, ייתכן שהתורה מונה את חייו של ישמעאל, כי זה נכון שהוא היה רשע, אבל הוא רק היה רשע. אומר הרמב"ן, ישמעאל עשה תשובה, וממילא התורה מספרת את שנותיו כדרך שהיא מספרת על שנותיהם של הצדיקים. איזו תשובה עשה ישמעאל? לא כתוב שהוא שם כיפה או הלך עם ציצית, לא זאת התשובה. רש"י כותב על הפסוק, ויקברו אותו, את אברהם אבינו, יצחק וישמעאל בניו, מלמד שעשה ישמעאל תשובה, שהוליך את יצחק לפניו. הרשעות העיקרית של ישמעאל, שהוא לא יודע את המיקום הנכון, בינו לבין יצחק. התשובה של ישמעאל, שהוא מוליך את יצחק לפניו. כמו הגר, אמו, שהקלקול שלה היה ותקל גבירתה בעיניה. היה לה ויכוח, מי הגברת? היא לא הסכימה ששרה היא הגברת, והיא השפחה. ואז המלאך אומר להגר, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. שובי זה לא רק לשוב, אלא גם מלשון תשובה. אם את תתעני תחת ידיה, זאת תהיה התשובה. וזה המובן של העינוי של הגר, לא חלילה עינוי שהיא קיבלה מכות משרה או משהו, אלא פשוט ידיעת המיקום שלה. היא הגברת, שרה אימנו, והיא הגר, היא בסך הכל השפחה. הרב ציודה מספר בשיחות, לפני כמה שנים היו חוגים שביקשו ממני להיפגש עם הערבים. אולי דמות כזו כמו הרב ציודה שנפגשת עם הערבים תוכל קצת להשפיע עליהם, קצת לעדן אותם. אמר הרב ציודה, אין בעיה, אבל יש לי תנאי לפגישה. קודם כל שיכירו שאין להם שום טענות על שלטון, שאנחנו לא חייבים להם ממשלה. אם הם רוצים לברר כל מיני דברים פרטיים, אין שום בעיה. אבל הם מתחייבים שהם לא בכלל דנים איתי על אפשרות של שלטון שלהם. אנחנו ורק אנחנו השולטים. רש"י ממשיך פה לא בכיוון של הרמב"ן, והוא אומר שישמעאל הוא באמת רשע. אז למה נמנו שנותיו של ישמעאל? כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב. כלומר, אם אנחנו מקבלים כאן את הידיעה מתי ובין כמה מת ישמעאל, אנחנו יכולים אחר כך לעשות חשבון, והחשבון מפורט בגמרא במגילה דף י"ז, וכן ברש"י האחרון בסוף פרשת תולדות, בפרשה הבאה. מזה אנחנו עושים חשבון שמוכח ממנו שכשיעקב הלך לחרן, לפני שהוא הגיע לחרן, הוא התעכב 14 שנה באיזה בית מדרש, זה נקרא בית עבר, 14 שנה הוא למד תורה. אם לא החשבון הזה ש14 שנה הוא למד תורה, אז משהו במספר שנותיו של יעקב אבינו חסר. אז אומר רש"י, למה נמנו שנותיו של ישמעאל? כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב שלמד 14 שנה. הנציב מביא את דברי הגמרא הזאת המצוטטת ברש"י, והוא שואל למה הגמרא אומרת כדי לייחס שנותיו של יעקב שלמד 14 שנה תורה. במדרש רבה לשם ההשוואה כתוב כדי לדעת את השנים, והגמרא אומרת ורש"י מצטט כדי לייחס את שנותיו של יעקב אבינו. אומר הנציב כך, דווקא אמר לשון לייחס כדי שנבין איזה יחס, איזה דבר יקר יש כאן בזה שיעקב אבינו מתעכב 14 שנה בבית עבר, בישיבה, לפני שהוא נכנס לתוך החיים. כי הרי יעקב אבינו כבר היה בן 60 ויותר, ומכל מקום השליך כל אשר לפניו, וישב בישיבה, בבית תלמוד, 14 שנה, עד שהתמלא בתורה, והרגיש מלא מספיק כדי לצלוח את כל המאורעות שאחר כך. ואין לך יחס גדול מזה. וללמדנו בזה, למי שיש בכוחו ללמוד תורה, להתמלא, זה דבר גדול מאוד. ולכן אמרו, לייחס שנותיו של יעקב. לא כתוב לייחס את יעקב, לייחס את השנים. ללמדנו שאותם 14 שנה הם השנים הכי יקרות אצל יעקב אבינו. לייחס שנותיו. שהשנים הללו שישב בהילו נר התורה עליו, בלי שום טרדות, זה הייחוס הגדול ביותר. אין כמו הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, שהוא מבין את הערך הזה, הוא מלמד אותנו מה הערך של ההתמלאות, ההתפתמות שלנו בתורה, בישיבות, לפני שאנחנו לוקחים את התורה הזאת איתנו לתוך הבית. כך כותב הנציב גם בפרשת כי תישא. כתוב שמה, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. מה זה נער? בן כמה הוא? אומר הנציב, הוא היה באזור גיל 50, אבל הוא התנהג כמו נער. הוא היה כמו נער, לא ימיש מתוך האוהל. נער יהודי, אין לו מה לחפש ברחובות. נער הוא בתוך הישיבות. לא ימיש מתוך האוהל. לא רצה להיפנות משקידת לימודו לשום דבר. שואל הנציב, יהושע היה לו כוח מנהיגות. מן הסתם היה יכול לצאת עוד לפני גיל 50. היה יכול לצאת, להעביר סמינריונים, היה יכול לעזור לחנך את העם. אבל דווקא משום שיהושע הכיר בחושר המנהיגות שהוא ניחן בו, ובא זה הסיפור לדורות ללמד כמה ראש הדור מחויב ללמוד כדי שיוכל לבצע את תפקידו. וגם למדנו שתלמיד הבא לקבל תורה מאותו גדול הדור, אין לו להיפנות לשום דבר. כמובן, לפי גדרי ההלכה, במצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים. והנציב מביא שתי הוכחות לדבריו. הוכחה אחת, גמרא מפורסמת בתלמוד ירושלמי, מסכת חגיגה. כתוב שמה שרבי אבאו, שהיה גר בקיסריה, הוא שלח את הבן שלו לטבריה, שם היו ישיבות. בקיסריה יש עסקים, בטבריה יש ישיבות, אז הוא שלח את הבן שלו ללמוד תורה בטבריה. ואז מישהו כנראה סיפר לו שהבן שלו, הוא מנהל שם מפעל גבילות חסדים, הוא קובר מתים, הוא אדם מדהים. אז שלח לו האבא, רבי אבאו, הוא אומר לו, המבלי אין קברים בקיסריה, שלחתי אותך לטבריה? אם הייתי רוצה שתנהל גמילות חסדים, הייתי עוזר לך פה בקיסריה. יש פה מספיק מה לעשות. אבל אתה עכשיו אמור להתרכז בלימוד שלך, ואם יש מי שיעשה את המצווה, אתה, לטובת עם ישראל, מתרכז עכשיו בלימוד התורה. וכך, הוכחה נוספת הוא מביא. יש סוגיה גדולה בבבא קמא דף י"ז ובקידושין בדף מ, מה יותר גדול, תלמוד או מעשה? והוא מביא מה שהערוך בבבא קמא דף י"ז מביא בשם רבנו חננאל, שמה שאנחנו אומרים שתלמוד קודם למעשה או תלמוד גדול ממעשה, זה לא תמיד, זה רק בתלמיד שיושב לפני רבו. תלמיד שיושב ומקבל תורה מרבו, לגביו אנחנו אומרים תלמוד גדול ממעשה. אחרי שהוא סיים את שנות לימודיו, הוא כבר יצא אל השטח, כמו שאומרים, שם כבר יש חשבונות שהמעשה גדול. אבל כשתלמיד יושב לפני רבו, כך גרסת ערוך על פי רבנו חננאל, אז הזמן שלו הוא חייב להיות משקיע את עצמו רק בתורה. זה עניין מה שאנחנו לומדים מייחוס שנותיו של יעקב אבינו ומההתרכזות של יהושע בן נון בתוך האוהל לטובת עם ישראל. שלום.